אספקטים שחלקם הלכתיים, מטה הלכתיים ואפילו אקטואליים, בסופו של דבר. צריך להידרדר לאקטואליה גם. אני אתחיל אולי עם השאלה של למה לומדים תורה? בשביל מה? מה הסיבה? יש כמה כיוונים שאפשר להעלות בתור תשובה לשאלה הזאת. הכיוון הראשון שמתבקש זה ללמוד כדי לעשות. זאת אומרת, ללמוד כדי לדעת איך לנהוג, כן? לא עם הארץ חסיד. מי שלא לומד לא ידע איך לפעול. זאת תפיסה מאוד מקובלת ואולי מאוד אינטואיטיבית אצל אנשים, אבל היא לא יכולה להיות נכונה. היא לא יכולה להיות נכונה בגלל ש הלימוד באופן הזה הוא בעצם סוג של מכשירי מצווה. נכון? כי אם אנחנו לומדים כדי לדעת מה לעשות, אז זה אומר שהלימוד הוא אמצעי. הוא לא מטרה. המטרה היא לדעת מה לעשות, והלימוד זה האמצעי. אז יוצא שהלימוד הוא בעצם מכשירי מצווה ולא מצווה. אבל בשביל זה לא היה צריך לתת את מצוות תלמוד תורה בכלל. הרי ברור שאם אנחנו מצווים לעשות את מה שההלכה אומרת, אנחנו גם אמורים לדעת מה שהיא אומרת. וכיוון שכך, אז היינו יכולים להגיע למסקנה שצריך ללמוד גם בלי שתהיה מצוות תלמוד תורה. ולכן מאוד לא סביר שמצוות תלמוד תורה מתמצה בללמוד כדי לדעת מה לעשות. אולי יש גם אספקט כזה, אבל נדבר על זה עוד, אבל זה לא סביר שזה ממצה את כל העניין. שינתם לבניך, יש רמב"ם מונה את זה, במניין מצווה י' א', עכשיו אפשר, בדרך כלל לומדים את זה, נדמה לי, ושינתם לבניך, והיו הדברים האלה, כל מיני, אפשר להביא את זה מכל מיני כיוונים. לימדתם אותם לבניכם, כן. ושינתם הר"ן בנדרים אומר שזה רק מדרשה. זה לא המקור למצווה עצמה, לכן הוא אומר שם ששבועה חלה על זה. רמנדרים בדף זין. טוב, בכל אופן, יש לזה מקורות, זה מוסכם. יש לזה מקורות, כל מוני המצוות מונים את זה כמצוות עשה, הרמב״ם זה עשה י' א', כך שיש מצווה כזאת. אז אני אומר, אז הכיוון הראשון ש... רואה את הלימוד כאמצעי כדי לדעת מה לעשות, יש בו משהו, אבל הוא כנראה לא יכול להיות כל... הוא לא יכול למצות את כל העניין. יש כיוון אחר, והוא... אני יודע איך לקרוא לזה, דבקות בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כן, הניסוחים של רב חיים וולוז'ינר, בנפש החיים, בשער ד', אז הוא... מעריך שם בעניין הזה, יש לו איזה פולמוס מול החסידות, הספר הרי נכתב נגד החסידות, ודי מפתיע לגלות עד כמה הוא דומה למה שקורה בחסידות, אולי אני אעיר על זה עוד, אבל הוא כותב שם שבניגוד למה שהחסידים, טוב הוא לא אומר חסידים, הוא לא מזכיר אותם שם בשמם, אבל הוא אומר שבניגוד לתפיסות שאומרות ש... תלמוד תורה מיועד כדי ליצור חוויה דתית, נקרא לזה בשפה שלי, או רגש רליגיוזי, כן, לפתח רגש רליגיוזי, אז זה לא נכון. לימוד תורה הוא דבקות בקדוש ברוך הוא בעצמו, לא שהוא יוצר דבקות. את החסידים תופסים שלימוד תורה תפקידו, החסידים, כמו שהוא מציג אותם, תופסים שלימוד תורה בעצם תפקידו לייצר חוויה של דבקות, או חוויה רליגיוזית, מה שאפשר לקרוא לו. ורב חיים וולוז'ינר אומר, מה פתאום? לימוד תורה הוא עצמו הדבקות, הוא לא יוצר דבקות. כשאתה עוסק בלימוד תורה, בזה אתה דבק בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא שזה יוצר משהו, אלא זה עצמו הדבקות. לכן כל הממדים האמוציונליים, כן, החווייתיים, הם לא נחוצים, הם לא חלק מהעניין.
אתה רוצה להרגיש את זה?
מה?
אתה רוצה להרגיש את זה?
לא. לא, זה מה שהוא רוצה לטעון. את מותר אולי, זה לא פסול אני מניח, אבל הוא אומר, זה לא העניין, זאת לא הנקודה. אז...
אתה יכול להיות דבק בשם בלי להרגיש את זה?
כן. אתה דבק בשם. דבק במובן כמעט פיזי. אתה פשוט, כשאתה עוסק בתורה, קודש הבריחו ואורי תחדו, אז אם אתה עוסק בתורה, אז אתה והוא, הם אחד. אז אתה דבק. בלי שום קשר לשאלה מה אתה מרגיש ואיזה חוויות אתה עובר, כן, ליטווק. זאת אומרת, מאיפה באו? ליטווקים לא באו, יש מאין. אז זאת בעצם הטענה. עכשיו, הוויכוח בינו לבין החסידים הוא בעצם לענייננו ויכוח שולי. כי במובן העקרוני שניהם תופסים אותו דבר, את המשמעות של לימוד תורה. שניהם תופסים של לימוד תורה עניינו, להבדיל ממה שאמרתי קודם, אמצעי לדעת מה לעשות, עניינו הוא דבקות בקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה זו דבקות? זה תלוי אם אתה חסיד או ליטווק. האם הדבקות זה המימד החווייתי, הרגשי, האמוציונלי, או שהדבקות זה עצם ההימצאות במצב שאתה עוסק ברצון השם. בסדר? זה כבר הוויכוח בין ליטאים לחסידים, אבל בתפיסה העקרונית, הפילוסופית של מה משמעותו של לימוד תורה, זו תפיסה דומה. כיוון ששניהם רואים את הלימוד כמשהו שמהווה או אמצעי לדבקות או שהוא עצמו הדבקות. אוקיי? אבל זה לא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. אז זה שניהם מסכימים. אוקיי? יש תשובה, אני לא יודע אם היא נוספת או שזה אותו דבר, אבל בכל זאת זה ניסוח קצת שונה, אז אני אציג גם אותו. זה עלה לי לראשונה, דיברנו כשהייתי, לימדתי בירוחם, אז דיברנו שם איזה ערב אחד ככה, כל הישיבה, התאספנו שם בחדר אוכל, דיברנו קצת על לימוד תורה. והחבר'ה שם שאלו, כאילו בעצם למה זה חשוב, למה צריך לעשות את זה, מה זה נותן, מה המשמעות של זה, לא מה זה נותן במובן האינטרסנטי, אלא מה זה נותן במובן הערכי, הדתי, הרוחני. אז עלו שם כל מיני תשובות ונדחו וכל מיני הצעות כאלה או אחרות. באיזשהו שלב חשבתי שאף אחת מההצעות האלה, מעבר לקושיות שיש על כל אחת מהן, אף אחת מההצעות האלה לא באמת מתארת את העניין. זאת אומרת, זה פשוט, עזוב את הקושיות, זה פשוט לא זה. יש משהו בלימוד תורה, שלפחות אני לא יודע, ככה התפיסה המקובלת בעולם, אפשר לדון מה המקור של זה ולמה זה, אבל נדמה לי שזה מתאר פחות או יותר נכון את התפיסה הישיבתית לפחות, אוקיי? שיש משהו בלימוד תורה שלא זוכה כסבר בכלל. זאת אומרת, האם אני אתן הסבר ללימוד תורה, אז אני אתן את זה במונחי איזשהו עיקרון שהוא יותר מובן, נכון? אני רוצה להסביר, זה לא, דיברנו כבר לא פעם על מילון אנגלי-אנגלי, כן? שמסביר מילה אחת לא מובנת באמצעות 10 שמות פחות מובנות. אז אם אנחנו רוצים להסביר באמת משהו, אז אנחנו צריכים להעמיד אותו על המוכר. הסבר זה העמדה על המוכר. אני לוקח משהו שאני לא מבין, ואני מסביר אותו באמצעות עיקרון שאותו אני כן מבין. ואז אני גם מבין את הדבר שאותו אני רוצה להבין, אוקיי? עכשיו, כשאני רוצה להסביר את מצוות תלמוד תורה, את המשמעות של לימוד תורה, אז אני צריך לקחת איזשהם עקרונות שהם עצמם לא זוקקים הסבר. או לא משנה, אם להם יש הסבר, אז נלך עוד צעד אחד אחורה. אבל באיזשהו מקום אני צריך להתחיל ממערכת, או לא מערכת, אפילו אחד, עיקרון אחד, שהוא מובן מאליו, הוא לא זוקק הסבר. עכשיו, השאלה אם יש כזה. או לחילופין, אני אשאל את זה ההפך, נגיד שיש דברים אחרים שאני רוצה לדעת למה נכון לעשות אותם, או למה עושים אותם. אז אני אתן לזה הסבר במונחים אחרים, איפה זה יעצור? איפה יהיו העקרונות הבסיסיים שכשאני אשאל, רגע, ולמה זה? אז יענו לי ככה. כי זה מובן מאליו, לא צריך תשובה. מי ישב שם בתשתית הזאת המובנת מאליה? איזה עקרונות הם כאלה בסיסיים או כאלה מובנים מאליהם? התחושה שלי זה שבעולם של עבודת השם, אז לימוד תורה יושב שם. וכשאני רוצה לשאול למה לומדים תורה, זאת שאלה לא חוקית. זאת שאלה לא חוקית כי אני מצפה להסבר במונחי עיקרון אחר, שהוא כאילו מובן מאליו. לימוד תורה הוא העיקרון שמובן מאליו. באמצעותו אני אוכל להסביר דברים אחרים. זאת אומרת, בגלל שהתורה אומרת כך וכך, אז צריך לעשות כך וכך. אז העיקרון, כי תמיד כשאנחנו מחפשים הסברים, אנחנו צריכים כמובן להגדיר לעצמנו במונחי מה אנחנו רוצים את ההסבר הזה. זאת אומרת, מהם העקרונות שאותם אנחנו מקבלים, שבהם מותר לנו להשתמש כדי להסביר דברים אחרים? בלי שנגדיר דברים כאלה, אין מה לחפש הסברים, נכון? אנחנו צריכים להתחיל מאיזשהו משהו שעליו אפשר לבנות, אחרת זה יהיו צבים כל הדרך עד למטה, כן? כמו הסיפור המפורסם. זאת אומרת, זה לא ייעצר אף פעם, השרשרת ההסבר הזאת. עכשיו, התחושה שלי לפחות, או עוד פעם, איך שאני חש את הסביבה, לא רק במובן האישי, שלימוד תורה יושב שם.
למה זה לא מובן מאליו?
מה?
למה זה לא מובן?
זה כן מובן מאליו לדעתי.
מי ששואל את
זה. עוד פעם, לכן אני אומר, למי ששואל זה לא מובן, אבל אני לא יודע, אין לי דרך להביא לו מקור, או נימוק, או הסבר, למה זה באמת ככה. אם הוא לא שם, אז הוא לא שם, אז בסדר, אין מה לעשות. אבל כשאני מנסה להבחין, לא לענות לדם שתשיב, אלא דם שתשיב לעצמך. זאת אומרת, אני מנסה להבין איפה אני עומד בעניין הזה, או איפה אנשים... בדרך כלל, נדמה לי, בעולם הישיבתי, פחות או יותר עומדים. אני חושב שהם עומדים שם. ולכן הרבה פעמים ההסברים האלה הם הסברים שלא באמת מחזיקים מים. כי אנשים לא מודעים לזה שכשאתה מחפש הסבר, אתה תמיד תצטרך להניח משהו שהוא עצמו לא זוקק הסבר.
צריך איזשהו הקשר מאוד מיוחד וספציפי של יהודי וחיים יהודיים ו... לימוד תורה, כדי שזה
יהפך
להיות משהו מובן מאליו.
אוקיי, נכון. נכון. ולכן להביא מישהו...
המציאות הזאת היא עצמה לא מובנת מאליה, אז צריך בכל זאת...
לא, לכן אני אומר, יש לי בעיה, נקרא לזה פדגוגית, או לא משנה, פולמוסית, אם אני מתווכח, או אם אני מחנך, או אני מסביר, לא משנה כאלה. זאת בעיה, אני לא יודע מה לעשות איתה. אני רק אומר, כשאני מסביר לעצמי, לא למישהו אחר, אני רוצה לדעת, רגע, למה בעצם אני עושה את זה? עכשיו, אני, כשאני נמצא בתוך העניין הזה, אני כבר בתוכו. ובתוכו זה נראה לי מובן מאליו, זאת אומרת, אני לא מחפש הסברים. אני יכול לנסות ולתאר למישהו אחר, תשמע, אם תלמד ותהיה בתוכו ותפנים ותחיה את זה וכולי, זה כבר יהיה לך מובן מאליו, לא תצטרך הסברים. השאלה אם זה ישכנע אותו, ואם הוא יהיה מוכן להתחיל להיכנס לתוך העניין כדי לנסות אותי או לבדוק אותי, לא יודע. זאת בעיה פדגוגית, אני לא יודע מה לעשות עם זה.
אם כתוב במפורש בתורה, זה לא...
מה?
זה לא שורה.
לא, בסדר, אז הוא עושה את זה כמצווה, אבל השאלה היא... למה לעשות את זה במובן המהותי, לא בגלל שזאת מצווה, אלא למה הקדוש ברוך הוא ציווה, אני מנסח את זה ככה. הקדוש ברוך הוא ציווה, הבנתי, למה הוא ציווה באמת? מה משיגים עם זה? מה זה מועיל? אמין, אפשר לשאול את השאלות, כל בכלל טעמי המצוות. זו שאלה שלא מוגדרת אם אתה מקבל תשובות מהסוג הזה. למה מניחים תפילין? כתוב בתורה, צריך להניח תפילין. אז מה המשמעות של טעמי המצוות? טעמי המצוות זה תמיד לנסות לחפש הסבר למה כתוב בתורה שצריך להניח תפילין. לא, לא, אני עושה כי כתוב בתורה, אבל למה התורה כותבת? בהנחה שהיא לא אומרת סתם דברים שרירותיים, כן, כמו שהרמב״ם כותב שזה לא, אין דברים שרירותיים.
מה זה כן פדגוגי טוב להגיד למישהו, אם תעשה את זה, אתה תרגיש את זה...
אני אומר, זה אפשרות, אבל יכול להיות שתהיה לי בעיה פדגוגית. אם אני לא אצליח לשכנע אותו והוא לא ינסה לעשות את זה, בסדר. אבל כשאני שואל את עצמי, איפה אני עומד? לא מה אני מסביר לאחרים ואיך אני מחזיר את כולם בתשובה. אלא למה אני באמת נמצא שם? למה אני באמת רואה זה כדבר כל כך יסודי? אז נדמה לי זאת התשובה הכי נכונה.
אבל עובדה שדווקא אתה סיפרת שבירוחם, בישיבה התעוררה השאלה הזו והפולמוס.
אבל אני חושב שזה בדיוק הנקודה. הרבה פעמים אנשים ששואלים את השאלה הזאת, זה אנשים מודעים, אם אני אגיד להם את זה, זה יסתדר להם. אתה מבין? זאת הרבה פעמים אנשים מרגישים, מה אתה אומר? אתה לא עושה דברים בלי סיבה. אפילו אם זה מובן לך, כן, אבל זה, אוקיי, מובן לי, אבל עדיין צריך לתת לעצמי איזושהי רפלקסיה, איזשהו, אני מסתכל על עצמי, אני שואל את עצמי, רגע, אבל בכל זאת מה ההסבר? זאת אומרת, למה אני עושה את זה? זה שאני מרגיש טוב, זה לא הסבר. אנחנו אנשים רציונליים, כשאנחנו עושים משהו, אמור להיות לזה, אמור להיות לזה סיבה, או תועלת כלשהי, או מה שלא יהיה. ואז אתה אומר לבנם, רגע, לא נכון. לבנם רציונלי לא תמיד עושה דברים בשביל תועלת שהיא חיצונית לדברים. לפעמים הדבר עצמו הוא הערך שלי, אני לא צריך להעמיד אותו על משהו אחר. וזה בעצמו, מבחינתם, שם אין לי בעיה פדגוגית, אני חושב, לפחות לגבי רבים מהם לא הייתה בעיה פדגוגית. בעיה שאמרתי את זה הם הזדהו, אני חושב, לפחות הרבה מהם. אבל עדיין אנשים שואלים את השאלה הזאת, כי זה לא... הרבה מאוד אנשים לא מודעים לאופציה הזאת. לאופציה הזאת שבעצם, מי אמר שכל דבר צריכה להיות סיבה? מי אמר שהרי כל שרשרת סיבתית נעצרת איפשהו? אז אם זה לא תלמוד תורה מה שנמצא למטה, ערך אחר, שאני אשאל אותך עליו למה הוא נכון, מה תענה לי? אנשים בדרך כלל לא שואלים את עצמם את השאלה הזאת, אז איכשהו נראה ברור שכל דבר צריך לשאול ולצפות לתשובה. ואז אתה אומר למנה, רגע, שנייה אחת, תשובות תמיד מניחות משהו. אז אולי זו עצמה הנחה, ולא צריך לסבר. הרבה פעמים, כשמדברים על עבודת השם, לא רק למה ללמוד תורה, יש איזה מאמר של רוס, בעל של תמר, רוס,
יעקב
יהושע, כן. אז יש לו מאמר על למה מקיימים מצוות. הוא דן בוויטגנשטיין שם ומציע איזה וריאציה על, על התשובה של ויטגנשטיין. ובעצם, נגיד, בניסוח כזה או אחר, התשובה היא ככה. זאת אומרת, יש לייבוביץ' כזה, כן? יש תחושה של אנשים, מה זאת אומרת ככה? ככה זה לא, ככה זה לא תשובה, כמו שאומרים, כן? זאת אומרת, מה זה ככה? זאת אומרת, אנחנו משהו רציונלי, לא עושים דברים סתם, נכון? אז זה נראה לא רציונלי, זה לא הגיוני. עכשיו, בן אדם בודק את עצמו, זה באמת נורא משכנע, הרי ככה זה לא רציונלי, אני צריך הסבר. ואז צריך איזשהו מאמץ פדגוגי כדי להגיד לבן אדם לא נכון. זאת אומרת, אפשר להגיד ככה, מותר להגיד ככה. כי כיוון שכל הסבר בין כל וכל מניח איזה כמה כחות כאלה שעומדות בבסיס, ועליהן אתה יכול לבנות משהו אחר. אז מי אמר שזה לא שם? ובאמת שהוא עובר שם על כמה תשובות אפשריות במאמר, וכמו שאני תמיד הרגשתי, גם הוא מבטא את זה, אני חושב, לא רע. למרות שקצת מסורבל, אני חושב, הוא מבטא את זה לא רע, שכל התשובות המצחיקות האלה, דברים שאנחנו רואים בחובות הלבבות, או מהכרת הטוב, או כל... זה לא מחזיק מים. זה לא מחזיק מים, אני לא מוסר את נפשי על הכרת הטוב, עם כל הכבוד. הכרת הטוב זה דבר חשוב, מוסרי, הכל נכון. להדביש את חיי להכרת הטוב, למסור את הנפש על הכרת הטוב, על דבר שלא אומר לי כלום, רק כי הקדוש ברוך הוא ברא אותי, אז אני חייב לו הכרת הטוב, או כי הוא דואג לי, אז אני חייב לו הכרת הטוב. לא משכנע אותי.
עדיין, זה נשמע את התשובה בדיעבד. המציאות של העולם היהודי, במקומות מסוימים, בזמנים מסוימים, הוא כזה שלימוד תורה זה העיסוק הדתי המרכזי. ובדיעבד אנחנו מנסים להסביר למה זה ככה, כי בתורה עצמה לא רואה שזה...
אמרתי, זה הסבר...
שונה מחסד או
צדקה. אם הייתי מחפש מקור לדבר, זאת שאלה אחרת. אני מחפש הסבר, לא מקור, שני דברים שונים. מקור יש מצוות תלמוד תורה, אז אני לומד תורה. בתורה עצמה לא נראה באמת שזה דבר הכי יסודי. יש את המשנה בפאה, כן, זה אלו דברים ש... תלמוד תורה כנגד כולם. יש מקורות בחז"ל, אבל כשאני מסתכל בתורה, זאת נכון. אבל כשאני מנסה להסביר לעצמי את העולם הדתי שלי, אני שואל את עצמי, מה אני אומר על זה? עזוב את המקורות, מקורות זה עניין אחר. עוד אפשר לפרש כך או אחרת. מה באמת זה נותן לי? אני אומר, נגיד, אם מישהו מחפש לעצמו הסבר, או מוצא לעצמו הסבר אחר, הסבר החווייתי, או הסבר, לא יודע, כל אחד מה שהוא מוצא. אז זה גם לא כתוב בתורה שיש חוויות, אבל הוא מרגיש שיש לו חוויות, אז מבחינתו זה הסבר מספק. אין לו, אתה מבין? יש הבדל בין שאלת ההסבר לשאלת המקור. שני דברים שונים. וגם לא בטוח שיש מתאם ביניהם. אני לא מאמר על זה שזאת גם הייתה כוונתו של הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, הדמות הדתית שהוא צייר לעצמו במעמד הר סיני, הייתה בכלל אחרת מהישיב הבוחר שלנו, או מהקישור לתורה שנתפס אצלנו כאיזשהו לפחות אחד הדגמים המוצלחים של עבודת השם. בכלל לא בטוח, אבל לא משנה, במצבנו היום, בהינתן המסורת הזאת, בתוך העולם שבו אנחנו חיים, מה זה אומר? התשובה שלי היא שזה מה שזה אומר. זה הכל. יכול היה להתפתח אחרת גם.
יש גם, במי שעוסק בלימוד תורה, בעולם הישיבות, יש את ההנאה האינטלקטואלית, את השמחה לעשות את זה, ואז זה בעצם יכול להיות כמו שאתה נהנה ללמוד פיזיקה.
לא, ברור. אני אומר,
אז איפה...
זה בדיוק כמו...
יש ניתוק כבר מה...
לא, ברור, אבל השאלה אם זאת באמת הסיבה. אז אני אומר, הסיבות מהסוג הזה, חידוד המוח, ההנאה האינטלקטואלית, זה כל מיני סיבות שמעלים מדי פעם, זה בערך כמו הסיבה של הכרת הטוב. זה לא באמת מחזיק מים. אם יום אחד אני לא נהנה, אני מפסיק ללמוד. אז אולי יש כאלה שכן, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, ברור לי שאני לא צריך לעשות את זה. למה לא? אם המטרה היא ההנאה, אז כן, אז אם אני לא נהנה, אני אלך לים באותו יום. זאת אומרת, ההסברים האלה הם אפשריים, אתה יכול לנסה, הם גם מופיעים בכל מיני ספרים וזה, אבל זה לא מחזיק מים.
אני בטוח שאדם שלא נהנה מלימוד תורה לא ימשיך, כיוון שהוא חושב...
אני לא בטוח, בזה אני מכיר כמה אנשים שכן ממשיכים למרות שהם לא נהנים. סובלים, כל אחד ורמתו שלו, אבל כן, אנשים שלא כל כך, ועדיין לומדים, כל אחד כמה שהוא יכול. יש כאלה שעושים את זה כל היום, ואז הם באמת מסכנים, ויש כאלה שעושים את זה שעה ביום, שעתיים ביום, זה גם משהו. והם עדיין לא כל כך נהנים מזה, אבל הם עושים את זה כי זאת חובה בסיסית מבחינתם. ולכן אני חושב שההסברים האינטרסנטיים, נקרא לזה, במובנים האלה, לא באמת ממצים את העניין. אני אומר עוד פעם, לא שהם לא, אני לא מחפש מה נכון ומה לא נכון, אלא מה באמת מניע אותנו. זאת אומרת, שאלה אמפירית, זה לא שאלה נורמטיבית. זאת אומרת, למה זה נכון, ובוא נראה מה התורה אומרת, והמקורות אומרים, וכל... כל מיני שאלה, מה באמת, מה המציאות, מה מוביל אותנו בעניין הזה? אני חושב שהתשובה הכי אמינה, הכי נכונה, זה ככה. כל התשובות האחרות לא באמת מחזיקות מים. והעובדה שזה לא מותנה, לא אמור להיות מותנה, זה מותנה, אם אנחנו כולנו בני אדם. אם אנחנו לא נהנים ביום מסוים, אני מניח שנלמד פחות טוב או לא נלמד בכלל, בסדר, כולנו בני אדם. אנחנו גם מרגישים שזה לא בסדר. שצריך ללמוד למרות שלא נהנים, למה? אם ההנאה היא הסיבה, אז למה זה לא בסדר? מה הבעיה? יש פה משהו שהוא לא יכול להיות הסיבה, הוא יכול להיות הסיבה במובן הפסיכולוגי. לאדם שמקדישים את חיים ללימוד, בדרך כלל לא, הרבה פעמים, לפעמים זה אילוצים, אבל לפעמים זה אנשים שכן, זה מדבר עליהם, הם נהנים מזה, זה בונה אותם. זה נכון, במובן הפסיכולוגי. אבל כשנותן לעצמי דין וחשבון פילוסופי, או קיומי, או לא יודע איך לקרוא לזה, אז לא מספיקים הסברולוגים, אני גם נהנה לדבר על לשון הרע. זאת אומרת, עונג שבת, כבר אמרו שיש יותר של עונג שבת, לדבר על לשון הרע בשבת. אז מה זה אומר? זה מספיק טוב? יש, הנאה לא יכולה, אני חושב, להוות הסבר פילוסופי. היא נותנת הסבר פסיכולוגי. זה ודאי נכון. כל אחד משלב במוטיבציות שלו גם את נטיותיו הפסיכולוגיות. אז לכן נדמה לי שיש משהו בלימוד תורה, בלימוד תורה כנגד כולם, כמו תלמוד תורה כנגד כולם, שהמשנה שם בפאה, שבאמת קצת לא מאפשר לשאול למה לומדים תורה, למה מיועד לימוד תורה. כי ברגע שאתה שואל את זה, אתה מניח שהוא אמצעי למשהו אחר, שהמשהו האחר הזה הוא יותר יסודי, יותר חשוב, ולא זוכה כסבר. והלימוד הוא רק אמצעי. זה לא, אני חושב, בדרך כלל איך שתופסים את המושג לימוד תורה. ועוד פעם אני אומר, לא, כרגע עוד לא מבחינת המקורות. אני עושה דיאגנוזה אמפירית. זאת אומרת, מה באמת אנשים חשים כלפי לימוד תורה, מעבר לשאלה מה המקורות אומרים. מה שהמקורות אומרים זה יותר מסובך. אוקיי? יש, מדברים על לימוד תורה לשמה. כן? שלמה שלא לשמה מוטב שנהפכה שלייתו על פניו, ותוספות שרה מתוך שלא לשמה בא לשמה. אז כן צריך ללמוד גם שלא לשמה. אז אתה אומר, זה יש כמה סוגי לא לשמה, אבל זה כמה סוגי לא לשמה, ומה זה כן לשמה? יש כמה סוגי לא לשמה, למשל ללמוד כדי לקנטר. אז זה מוטב שנהפכה שלייתו על פניו. שלא לשמה כדי שיהיה לי כבוד, אז זה שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. תתחיל עם זה ותתקדם. ומה זה לשמה? אז זה לא כבוד ולא לקנטר כמובן, ולא, דיברנו קודם, לא בשביל ההנאה ולא הכרת הטוב, ולא, אז מה כן? מה זה לשמה? מה צריך להיות במוטיבציה שלי?
לשם מצוות תלמוד תורה.
עכשיו, זה נכון. לשם מצוות תלמוד תורה, זה אבל עדיין עם קונוטציה של מה שנקרא מצוות צריכות כוונה. צריך כוונה כדי לצאת ידי חובה. אבל בלימוד תורה לא קוראים לזה מצוות צריכות כוונה, זה לימוד תורה לשמה. מושג לשמה והמושג כוונה, אגב, יש כמה אחרונים שמערבבים ביניהם, יש ויסטנשטיין מדבר על זה. פעם ראיתי ממש בהפרש של איזה שבוע או שבועיים שני ספרים, ותיקים כבר יצאו בליטה איפשהו נדמה, אני לא זוכר אפילו איזה ספרים זה היו, זה מין כאלה חזרת השעס נקלע לי ליד. ובשניהם, באחד מהם הייתה הסכמה של רב שמעון שקובר, ובשני הייתה הסכמה של רב יוחנן וסרמן. ומשום מה, לכן זה תפס לי את העין, כי זה בפרש של שבוע פחות יותר שני ספרים לגמרי אחרים, ובשתי ההסכמות הם דיברו על אותו דבר. שהמחבר ירבב בין המושג כוונה למושג לשמה. זה לא אותו דבר. אז ראי שרב ליכטנשטיין לזווחים מדבר על זה, בתחילת הספר שלו הזווחים. קרן נורא קצת מהרבה, והמצוות צריכות כוונה, זה כוונה לצאת, קודם כל מבחינת תוכן, הכוונה זה כוונה לצאת ידי חובה. זה נקרא מצוות צריכות כוונה, לא כוונות תארי ולא שום דבר, הכוונה לצאת ידי חובה. וזה מחלוקת בין הפוסקים, מצוות צריכות כוונה, לא צריכות כוונה, ודאי שהן צריכות לכתחילה, אבל השאלה אם זה מעכב, זה מחלוקת בין הפוסקים, אם זה מעכב או לא, כמו בגמרא ואחרי זה בפוסקים. לשמה זה מושג אחר לגמרי, שום קשר. כשאנחנו עושים משהו לשמה, עזוב כרגע תלמוד תורה, המושג לשמה מופיע בהרבה הקשרים בהלכה. אנחנו שומרים את המצות לשמה, אנחנו כותבים גט לשם האישה, לשמה. בסדר? לשם שישה דברים, הזבח נזבח, זה משנה במנחות. אנחנו עושים הרבה דברים לשמה, אבל לשמה זה לא מצוות צריכות כוונה. קודם כל, בגלל העובדה הפשוטה, שכוונת הלשמה או מחשבת הלשמה, לא, בדרך כלל, ברוב המקרים, לא מלווה בכלל ביצוע של מצווה. אנחנו בונים סוכה לשם צל, למשל, אין מצווה לבנות סוכה. יש מצווה לשבת בסוכה. אז מה זה הלשמה כשאנחנו בונים את הסוכה? לשמע שם זה לא לשם שמיים, זה לשם צל, לא משנה, אבל זה גם אחד הלשמע. או טובים ציצית, אין מצווה לציצית. אבל את הציצית צריך לטוות לשמע. מה זה לשמע? אז זה לא מצוות צריכות כוונה. מצוות צריכות כוונה זה כוונה שמלווה אותי תוך כדי עשיית המצווה. זה נקרא מצוות צריכות כוונה. צריך להתכוון, לצאת ידי חובה. על השם ייחוש לחסידים, יש כאלה שאומרים שזה המצוות, מידים מצוות צריכות כוונה. אתה יודע, אבל מה זה לשמע? לשמע זה כוונה שמכשירה חפץ למצוות, מחשבה שמכשירה חפץ למצוותו. זה לשמע. כשאני מקריב קורבן לשמע, זה תנאי בהכשר הקורבן, זה לא תנאי בפעולת ההקרבה. זה תנאי בהכשר הקורבן. הקורבן נהיה קורבן אם אני עושה את זה מתוך מחשבת לשמה. הסוכה נהיה סוכה כשרה שאפשר לשבת בה ולעשות בה מצווה אם אני בונה אותה לשם צל. הגט אפשר לגרש בו אישה אם אני כותב אותו לשמה. את המצה אם אני שומר לשמה היא כשרה לאכילה בלילה הראשון לפחות, הכזית. אז בשביל זה צריך את הלשמה. הלשמה זה לא כוונה שמלווה עשיית מצווה, אלא זאת מחשבה שיתנאי בהכשר החפץ למצוותו. היא האופן שבו צריך להכשיר חפצים לשימושם כמצווה. זה נקרא לשמה. בניגוד למצוות זה לא כוונה.
סוכה צריך הכשרה למצווה?
כן, סוכה שלא לשם צל פסולה.
לא, לא
השכח. השכח זה הסוכה. זה הרש"י הראשון בסוכה. על שם השכח קרוי הסוכה.
לימוד
תורה
לשמה, מה זה אומר לשמה?
לא, אז לכן אני מקדים את זה, כי לימוד תורה לשמה נורא מבלבל על המפה הזאת. ושלימוד תורה לשמה כן נראה משהו שקשור לכוונה. הרי אני לומד תורה זה מצוות תלמוד תורה, נכון? והכוונה שמלווה את זה ללמוד תורה לשמה. אז למה זה נקרא לשמה ולא כוונה?
זה צריך להיות כוונה. לשמה לפי זה לשם עשייתה.
מה זאת אומרת לשם עשייתה?
ללמוד תורה לשמה לפי זה ללמוד תורה לשם עשייתה, כמו ש... עשיית סוכה לשמה זה עשיית סוכה לשם צל, וכו' וכו'.
אבל זה לא כוונה לצאת ידי חובה.
כן,
זה בדיוק, אני אומר, בשביל זה עשיתי את ההקדמה הזאת. לכאורה לימוד תורה לשמה, זה פשוט כוונה שמלווה את קיום המצווה של לימוד תורה. מצוות צריכות כוונה. אז למנדה אמר שמצוות לא צריכות כוונה, לא צריך ללמוד לשמה. או שזה לא מעכב, אני לא יודע, אפשר ליישב את זה, אבל זה לא זה, המושג לשמה הוא מושג אחר. למרות שבמקרה הזה הוא באמת מלווה פעולת מצווה, ולא הכנת חפץ למצוותו. אבל עדיין, השימוש במושג לשמה אומר שהמשמעות פה היא לא כוונה. המשמעות פה זה הופך את הלימוד ללימוד, לחפצה של לימוד, כן, בשפה של רב חיים. זאת אומרת, גם חפצים מופשטים הם חפצה.
לשמה פה זה לא ההפך, נגיד, מה שאנחנו קוראים בהלכות שבת מתעסק, כאילו, מי שמתעסק במצווה...
אתה שואל מה... כן. אתה שואל מה אני צריך לחשוב, אני שואל למה צריך לחשוב, זה שאלות שונות. מה משיגה מחשבת הלשמה? אתה שואל מה תוכנה של מחשבת הלשמה? מה צריך לחשוב? אתה צריך לחשוב על זה שאני לומד תורה ולא מתעסק.
מה שאני זה, כאילו, בנגטיב. הנגטיב שלא תעשה, תלמד כי אתה, כמו שאתה קורא, אני יודע מה...
אל תהיה מודע לזה שאתה לומד, אז זה מצוות צריכות כוונה.
מה?
הכוונה באה להוציא ומתעסק, לא הלשמה.
יכול להיות שלשמה ולימוד תורה זה לא לשם שום דבר אחר.
כן, בדיוק. זה התוכן של הלשמה. זאת אומרת, הלשמה, אבל אני אומר, אני עד עכשיו עוד לא דיברתי על תוכן הלשמה, אלא על הפונקציה ההלכתית שלו. זאת אומרת, המושג לשמה הוא לא משהו שמלווה עשיית מצווה או פעולת מצווה, אלא הוא משהו שאמור לעצב את החפץ שמשמש למצווה. עכשיו, בלימוד תורה אין כל כך חפץ, כן? זה משהו מופשט, לא משנה. אבל המונח שמשתמשים בו הוא מונח של לשמה, לא מונח של כוונה. ולכן באמת, בנפש החיים, בשער ד' הוא מביא את הרן בנדרים, שהגמרא אומרת שם, עשה דברים לשם פועלן ודבר בהן לשמן. זה פסוק. אז מה ההבדל? אז הוא אומר, עשה דברים זה המצוות. את זה אתה עושה לשם פועלן, מי שפעל את המצוות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה עושה מצוות צריכות כוונה, צריך להתכוון, לצאת ידי חובה את המצווה של הקדוש ברוך הוא. ודבר בהן לשמן, זאת אומרת, כשאתה עושה, זה לשם פועלן. כשאתה מדבר, זאת אומרת, לימוד תורה, זה לשמן. מה ההבדל בין לשם פועלן לבין לשמן? אז הראש, אמרתי רן, הראש בנדרים. זה הראש בנדרים אומר לשם התורה. לימוד תורה לשמה זה לשם התורה. התורה היא מטרה לעצמה. זה נקרא לשמה. מחשבת הלשמה, תוכן המחשבה של הלשמה, עכשיו זה מסכם את כל מה שאמרתי קודם, תוכן מחשבת הלשמה בלימוד תורה לשמה, זה שאני לא עושה זה בשביל שום דבר אחר, אלא אני לומד בגלל שאני צריך ללמוד. זאת הסיבה, הככה. הככה שאמרתי קודם, זה הלשמה. בסדר? שלא תהיה שום מחשבה אחרת. עכשיו שימו לב, לא מחשבה של אהבת השם, לא מחשבה של יראת השם, לא כל המחשבות האחרות. אתה צריך ללמוד, ככה הנפש חיים אומר, אתה צריך ללמוד בשביל ללמוד. לא שום סיבה אחרת, גדולה ככל שתהיה. הוא גם מעריך שם שיראת השם ואהבת השם זה לא. זאת אומרת, הוא מדבר, הוא אומר את זה בפורה, זה לא פרשנות שלי. אוקיי? זאת אומרת, אלא מה? ללמוד תורה בשביל לימוד התורה. זה ערך לעצמו, זה לא עומד על... אי אפשר לעשות איזה רדוקציה לערך אחר, יסודי יותר. בדיוק מה שאמרתי קודם, עם הככה הזה. אוקיי? זה הליטאיות בהתגלמותה.
זה הופך להיות המצווה הכי... מיותרת שיש, כי סתם בזבוז זמן, זאת אומרת, אם מקבלים אותה כמו שצריך.
למה?
כי אתה לא עושה אותה לא לשם אהבה, לא לשם, אולי אפילו לא לשם צבירת ידע פרקטי לקיום מצוות.
נכון.
הדבר היה מוטב ש... שתלמד זוהר מתורגם.
למה מוטב?
כי ככה זה הכי נשמע.
למה? אני... לא, עוד פעם, יש פה, פה יש טעות, יש בה, אני אענה לך דרך דוגמה. בהקדמת העגלה טל של הסוחט שובר, הוא מביא שם שיש רבים שטועים ואומרים שמי שלומד, מי שלומד ונהנה מזה, זה לימוד לא לשמה. כי אתה עושה בשביל ההנאה, לא בשביל הלימוד. Too good to be kosher, מה שנקרא. אז הוא אומר שמה, אין לך טעות גדולה מזו. למה? כל בוקר אנחנו מברכים, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. אנחנו רוצים שזה יערב לנו.
מבקשים.
מבקשים, כן.
אני מתפלל שהאוכל כשר יהיה טעים למרות.
כן. בתוך הברכה, זה תפילת שווא. זה מתפלל שאוכל כשר יהיה טעים, זה תפילת שווא. אבל יש משפט מתמטי, אתה יודע, שאוכל לא כשר בהגדרה יותר טעים אוכל כשר, גדול או שווה.
כן.
חייב להיות, אמיתית. בגלל שמי שאוכל לא כשר, יש לו את כל האופציות. אז אם האופציה הכשרה יותר טעימה, הוא יעשה את הכשרה, מה הבעיה? בהגדרה, מסעדה לא כשרה תהיה יותר טעימה, מסעדה כשרה. אז זה משפט, זה לא... זה ברור שזה ככה. לא, אמיתית, זה לגמרי, זה אדם, תחשיב שזה בדיחה, זה לא בדיחה, זה פשוט מערכת אילוצים. יש פחות אילוצים, אז אתה תגיע להישגים יותר גבוהים. זה תמיד ככה. יש הרן כותב ש... קצת אסוציאציות. הרן כותב ש... שהרבה פעמים מערכת המצוות היא פחות מוסרית ממערכות משפט זרות, של גויים. כך כותב בדרשות הרן. למה? כי להלכה יש מטרות מעבר למוסר ולצדק ולסדר החברתי. יש גם מטרות דתיות. אז בהגדרה זה יצא פחות מוצלח מן האספקט המוסרי. כי אם יש מערכות שכל מטרתן זה רק להשיג את המטרה המוסרית, הם בדרך כלל ישיגו אותה טוב יותר. כיוון שאם להלכה יש פתרון יותר מוסרי, הם גם יאמצו את זה. אבל להלכה לא תאמץ פתרון שלהם אם הוא נוגד עקרונות דתיים, למרות שהוא הפתרון הכי מוסרי והכי צודק. ולכן הרבה פעמים יוצא שיש בהלכה נחיתות מוסרית מול מערכות אחרות באספקט המוסרי. שבסך הכל זה לא ככה, כי בסך הכל צריך להיות טובים גם במובנים הדתיים וגם במובנים המוסריים. אבל כן, ברגע שאתה רוצה להשיג יותר, אז בכל חזית אתה תהיה פחות טוב. מימי לא ניצחני אלא בעל מלאכה אחת, כמו שאומר כן, שמעון הצדיק שם, בנזיר. מי שבעל מלאכה אחת תמיד יותר טוב ממי שעוסק במאה אלף דברים ביחד. איפה היינו? עגלה טל, כן. אז העגלה טל אומר שזה טעות, כן, וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. יש חלק פחות מוכר אצל העגלה טל, שהעגלה טל מוסיף שם ואומר, אבל מי שלומד בשביל ההנאה, זה באמת לימוד לא לשמה. שני דברים שונים. מותר ליהנות, רצוי ליהנות מתלמוד תורה, אבל ההנאה היא לא הסיבה שאתה לומד. אינדיקציה, אם אתה לא נהנה, אתה ממשיך ללמוד או לא. אם ההנאה היא הסיבה, אז אם אתה לא נהנה, אתה לא לומד, נכון? אבל אני יכול ללמוד כי אני צריך ללמוד. והייתי לומד גם אם אני לא נהנה. אבל חוץ מזה אני גם נהנה. מה רע? אוקיי? אז אומר העגלה טל, ודאי שרצוי וראוי ליהנות ואין בזה שום דבר פסול. אבל כשההנאה היא הסיבה ללימוד, בשבילה אתה לומד, זה לימוד לא לשמה. עדיין, ללמוד, כדי שמתוך שלא לשמה תבוא לשמה, אבל זה לא הלימוד השלם. אוקיי? זה לימוד לא לשמה. אני חוזר למה שאתה היית קודם, אותו דבר. את העובדה שאני לומד משהו שגם מועיל לי כדי לדעת מה לעשות, לא פוסלת. כל עוד אני לא לומד בשביל זה. אם אני לומד בשביל, אם זאת הסיבה שבגללה אני לומד כמו עם ההנאה, זה לא. זה לא לימוד תורה. מה הראיה?
זה לפרש החיים. זה לא מקובל על כולם.
אוקיי, עכשיו אני אביא ראיה הלכתית לזה, אז יהיה יותר מקובל. מה הראיה? יש בשולחן ערוך כתוב שנשים מברכות ברכת התורה. נכון? אז המגן אברהם שם שואל למה, הרי הם פטורות ממצוות תלמוד תורה. ההנחה שלו כנראה זה ברכת המצוות, אני דווקא לא מסכים להנחה הזאת, אבל ככה הוא מניח, זה ברכת המצוות. וגם המשנה ברורה מעתיק את זה, והוא אומר שהן מברכות כי הן שייכות בלימוד הדברים כדי שידעו מה לקיים, זאת אומרת בלימוד המצוות ששייכות אליהן. לכן הן מברכות ברכת התורה, בסדר? וזה נקרא להיות פטורים מתלמוד תורה. נשים פטורות מתלמוד תורה, אבל הן חייבות ללמוד את מה שהן צריכות לדעת כדי לקיים. אבל אם לימוד תורה זה ללמוד כדי לדעת מה לקיים, אז נשים חייבות במצוות תלמוד תורה, באיזה מובן הן פטורות? נשים פטורות מתלמוד תורה, בגלל שתלמוד תורה זה לא זה. ללמוד כדי לדעת מה לעשות זה מכשירי מצווה, ודאי שצריך לעשות, צריך ללמוד כדי לדעת מה לעשות. זה מכשירי מצווה, ודאי שצריך לעסוק בזה. כי צריך לדעת מה לעשות, אבל זה לא מצוות תלמוד תורה, שני דברים לגמרי שונים. זה מכשירי מצווה של מצוות, לא יודע מה, סוכה, או תפילין, או מה שלא משנה, מה שלא יהיה. בסדר? אז נכון, צריך לדעת מה לעשות, זה אמצעי, זה לא מצווה. מצוות תלמוד תורה זה לא זה. ומזה נשים פטורות. אוקיי? שזאת ראיה מוחצת. לטובת הטענה הזאת, לפחות לפי המשנה ברורה ומגן אברהם. אוקיי, אפשר להציע הסברים אחרים, אבל למה, לפי התפיסה הזאת, זה ודאי ככה.
מה
אם
נמנו וגמרו של לימוד גדול,
של
לימוד
מביא
לידי
מעשה?
לימוד גדול,
מה זה? אז פה אני כבר אדבר על זה, אם אתה שואל. מה?
המצווה
היחידה שהיא
כזאת,
שאין משמע חוץ מהם.
אז
אמרת, בסוכה
זה
שיהיה צל. זה המצווה היחידה שהיא רק... לא, אבל מה ההבדל? גם סוכה זה ככה. סוכה לשם צל. אם אני לא רוצה צל, לא משנה. ככה מוגדרת סוכה. זה גם ככה, זה גם סוג של ככה. ולכתוב גט לשם האישה. זה משהו ששונה מהותית, אני כותב את זה לשמע, ורק אז הגט כשר. אם אני כותב את זה לשם אישה אחרת, אז הגט הזה לא כשר. זה אותו ככה בדיוק כמו בתלמוד תורה. אני חושב שהמושג לשמע פירושו ככה. זה המושג לשמע. לעשות משהו לשמע פירושו לעשות אותו ככה. עוד פעם, כשהככה יש לו איזשהו תוכן לפי העניין, אבל לא, לא ככה במובן הזה שאין לזה סיבה שהיא מחוצה לו. זאת אומרת שהיא לא, לא יכול להעמיד את זה על משהו אחר, אלא הוא עומד לעצמו. זה... זה לא, אף אחד לא יגיד שהסוכה מיועדת להצל. זה לא. אבל מה שלא מצל הוא לא סוכה. זאת אומרת, זה עדיין ככה. לא שאני יושב בסוכה כי אני רוצה צל. זה לא, זה לא, זה לא המושג לשמה, בסוכה. יש פה ככה בכל לשמה. זה, אז אני אומר, אז התשובה למה שיונתן, מה שאמרת, זה, זה שאני לומד דברים מועילים, אין בעיה, זה בסדר, מועילים במובן שאת עוזרים לי לדעת מה לעשות, זה בסדר גמור. כל עוד אני לומד, לא מתוך, או מתוך הרצון לדעת מה לעשות, אלא כי צריך ללמוד. וחוץ מזה, אני גם רוצה לדעת מה לעשות, בסדר, זה טוב מאוד. צריך לדעת מה לעשות.
אז המעשה גדול יותר?
אז זהו, זה תלמוד גדול ומעשה גדול, זה מה שאלו. תראו, התלמוד גדול ומעשה גדול זה גם כן אמירות נורא מבלבלות לדעתי, אבל אני חושב שהן לא מתפרשות נכון. את למשל הגמרא הזאת עצמה, כי תלמוד גדול ומעשה גדול, נמנו וגמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. המשפט הזה הוא כמעט אוקסימורון. מה זה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? אם התלמוד הוא אמצעי והמעשה הוא המטרה, אז זה נימוק טוב בשביל לומר שדווקא מעשה גדול, לא שתלמוד גדול. זאת אומרת, תלמוד גדול, למה? כי הוא מביא לידי מעשה. אז לא הבנתי, אם המעשה הוא המטרה והתלמוד הוא האמצעי, אז מי יותר גדול? קטן נתלה בגדול, נכון? זאת אומרת, הקטן הוא אמצעי כדי להשיג את המטרה הבסיסית יותר. אז איזה מין משפט זה? שיש שמה שהמשפט הזה אומר זה משהו אחר. יש דיון בשאלה אם תלמוד גדול או מעשה גדול, והמסקנה היא שהדיון הזה מבוסס על טעות. אין שני דברים כאלה בכלל. תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, או גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הכוונה, תלמוד שמביא לידי מעשה, זה מה שנקרא תלמוד. זה התלמוד הגדול. לא, לא צריך לחלק את שני הדברים האלה. אלא תלמוד שמביא לידי מעשה, זאת הצורה שבה לומדים. הגמרא שואלת כל הזמן למה נפקא מינה. נכון? מביא משהו, למה נפקא מינה? קידושי אישה. מה אכפת לך למה נפקא מינה? לא. לימוד צריך להסתיים במסקנה מעשית. לא משנה, היא יכולה להיות לא ישימה דרך אגב. יכול מסקנה שאנחנו לא נממש אותה בחיים בפועל. אבל הסוף של הלימוד, השורה התחתונה צריכה להיות מסקנה מעשית. זה המשמעות של לימוד תורה. ולימוד שנשאר עם איזשהן סברות בלי להסיק מהן מסקנות מעשיות הוא לא לימוד. זה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. תלמוד שמסתיים במסקנה מעשית, זה התלמוד הגדול. ולכן אתה לא יכול באמת לעשות חילוק בין תלמוד לבין מעשה. זאת שרשרת אחת של תלמוד שמסתיים במסקנה מעשית. וכמובן, אם השגת את המסקנה המעשית, אז גם צריך לבצע אותה אם מזדמן לך, אם אתה בנסיבות הרלוונטיות. אבל זה לא קשור לשאלה של התלמוד.
שיש שני סוגים של לימוד תורה. יש לימוד תורה כדי לדעת מה לעשות, זה לימוד תורה שגם נשים חייבות.
זה לא לימוד תורה.
זה לא לימוד תורה.
נכון, זה לא לימוד תורה.
ויש את הלימוד תורה
שיש לראש. אבל הלימוד תורה של הככה, אני מדבר עליו עכשיו. הלימוד תורה של הככה צריך להסתיים במסקנה מעשית.
אבל גם לימוד תורה של הככה, יש בו אספקטים שאין בהם מסקנה מעשית.
אין אספקטים כאלה.
א', בלימוד של דבר גדול, מעשה בראשון, מעשה מרכבה, אני מבין מהגמרא בחגיגה שזה חלק מלימוד תורה.
זה, על זה אפשר לדון, אבל גם במעשה בראשון ובמעשה מרכבה יש מסקנות מעשיות, מה זאת אומרת?
איך לעשות הגרעין.
מה?
איך לעשות הגרעין.
גם.
אבל, אני יודע, כל מיני מדרשי אגדה, תמיד יש להם איזושהי מסקנות.
לא, ובאמת הם לא הלימוד השלם. חיים ולוג'ינר כותב שם בשער ד', למרות שהוא בסוף מנסה איכשהו כן להגן על זה. אבל כשמדייקים בלשונו לא מצאתי את זה למעלה, את הנפשחיים שעברתי, אבל רציתי להביא אותו. הוא, תשימו לב, כי הוא לא אומר את זה במפורש, אבל זה ברור שלזה הוא מתכוון, הוא אומר שההלכה זה הדבר המרכזי, למה? בגלל שהוא ורצונו חד. ההלכה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. ולכן, כמו שבעל התניא כותב, כשאתה לומד, זה הדבקות שדיברתי קודם, כשאתה לומד, אתה בעצם דבק ברצונו. כי רצונו, אתה עוסק ברצונו. אתה דבק פיזית, לא, זה לא שאלה חווייתית או משהו כזה. אלא אתה עוסק ברצונותיו של הקדוש ברוך הוא, והוא ורצונותיו זה דבר אחד. אוקיי? עכשיו הוא עובר, ולמה לומדים אגדה? הוא שואל. אנשים לא מתעכבים על זה, זו שאלה מאוד מעניינת. מה זאת אומרת, למה? כי גם זה לדבק ברצונות של הקדוש. לא, לא, לא. זאת שאלה. יש עליה תשובה אחרת. זה, אנשים לא שמים לב, זו שאלה כזאת שנשמע נורא תמים. למה לומדים אגדה? כי האגדה היא לא רצון השם. באגדה לא כתוב מה לעשות. אם לא כתוב מה לעשות, אז אין פה רצון מובע של הקדוש ברוך הוא. אז באיזה מובן זה תלמוד תורה זאת קושייה? אז אומר הנפש החיים, ושם הוא משנה סגנון, ואנשים לא יכולים לקרוא את זה בלי לשים לב לכל המהלך הזה. שזה דבר השם, לא רצון השם. אז יש דברים שאותם הקדוש ברוך הוא דיבר, לא רצה, או לא ציווה. כן, רצונותיו זה שנניח תפילין, שאם שור נוגח, אז זה שאני נמכח. רצונות, כן, הוא מצווה עלינו, אני רוצה שתעשו כך וכך. האגדות, זה רעיונות, מחשבה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה לא רצון השם, זה דבר השם. והקדוש ברוך הוא מדבר את זה, ולכן גם עיסוק בדבר הזה, יש בו מובן מסוים של דבקות. אבל מתוך ההשוואה שהוא עושה שם, ברור שלימוד ההלכה זה הלימוד השלם. כיוון שלימוד ההלכה זה גם דבר השם וגם רצון השם, הוא גם דיבר את זה והוא גם רוצה את זה. אז שם אתה דבק בו לגמרי. ולימוד ההגדה הוא גם בסדר. תעסוק בו כמה דקות ביום. קבירת שמיים, ככה הוא כתב שם. קו חומטין, כן, הוא משווה את זה לקו חומטין שמכניסים לתוך תבועה. התבועה זה הבשר ויין, זה הלימוד. לימוד הלכה כמובן, לימוד זה לימוד הלכה. ובתוך האסם אתה מכניס קו חומטין כדי לשמור על התבועה שלא יבואו מזיקים. אז גם פה תכניס קצת קורת יראת שמיים וקצת עיסוק בדברים אחרים. אגב, הוא מביא את הגמרה הזאת בגיטין על פילגש בגבעה, כן, שהייתה מחלוקת לגבי פילגש בגבעה, אם זבוב מצא לה או נימה מצא לה, ואז רבי אביתר פוגש את אליהו הנביא, ושואל אותו מה הקדוש ברוך הוא עושה, אז הוא אומר, עוסק בפרשת פילגש בגבעה כמובן, איך לא? ואז הוא אומר, נו, ומה הוא אומר בסוגיה הזאת? אז הוא אומר, יונתן בני אומר כך, ואביתר בני אומר כך, כך הקדוש ברוך הוא אומר, ולא חס ושלום, וכי איכה ספיקה כמי שמיה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה שם, אם זה היה זבוב או נימה, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר, זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים הם. הפוך, אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם, זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. כך אומרת שם הגמרא. מה הכוונה? עכשיו זה דיון אחר, אז צריך לדבר על אלו ואלו, אבל שימו לב, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. למה דברי? קודם כל בגלל שזה סוגיה אגדית. אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים נאמר גם על בית שמאי ובית הלל, ושם זה מחלוקות הלכתיות. למה זה דברי? כי כשיש מחלוקת בין שני צדדים, לא יכול להיות ששניהם זה רצון השם. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שצרת הבת תהיה מותרת, אז מי שאומר צרת הבת אסורה, זה לא רצון השם. אבל זה כן דבר השם. במובן הזה זה איסור, זה לימוד תורה. גם אם אתה אומר דעה שהיא לא נכונה להלכה, והיא לא נכונה. לא ששניהם צודקים. אלו ואלו, לא אלו ואלו רצון השם. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הכוונה לשניהם יש סטטוס של לימוד תורה. למה? כי הקדוש ברוך הוא דיבר את זה, אבל זה לא רצונו. הוא רוצה את מה שנכון, לא את שתי הדעות. אוקיי? גם ככה לא, בדרך כלל לא כך לומדים את אלו ואלו דיבר אלוקים חיים. אבל נדמה לי שכשקוראים אותו בשים לב את הנפש החיים, אז רואים שזה ממש פירוש אחר באלו ואלו דיבר אלוקים חיים. וזה ההבדל בין שהוא עושה שם בכמה פרקים, בכמה מקום, ממש כמסיח לפי תומו. הוא לא אומר את זה בשום מקום בצורה חדה. אבל שזה רצון השם וזה דבר השם. שני דברים שונים. ורצון השם זה המהות.
גם לא דיבר את
מה?
השם גם לא דיבר
לא, את הדבר. לא, אז הטענה היא זה כאילו שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הקדוש ברוך הוא הראה או אמר, יש שם מדרשים שונים, למשה בסיני. ולמה? כדי להפוך את זה לתורה. כדי שגם אם אתה טועה, זה עדיין אתה עוסק בתורה, אתה דבק בו וכולי, כי אחרת באמת לך תדע, אם אתה לא צודק, אז אתה יכול כל חייך לבזבז על דברים שבעצם לא עשית כלום, זה לא רצון השם, זה סתם בזבז את הזמן. אבל לא, כל מי שעוסק בזה מבחינתי לומד תורה, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל זה תורה שהיא דבר השם, לא רצון השם. אוקיי? יש גם בבעל התניא, אמרתי שהנפש החיים ובעל התניא שעומדים משני צידי המתרס, משתמשים במינוח וברעיונות כל כך דומים שלפעמים צריך מיקרוסקופ כדי להבין מה ההבדל. למרות שהספר הזה נכתב נגד נגד החסידות, ולכן זה מעניין כפליים כמובן. אז בפרק ד' ה' הוא מדבר שם על המשמעות של לימוד תורה, והוא אומר, בפרק ד' הוא אומר, ועוד יש לכל נפש אלוהית שלושה לבושים, שמחשבה, דיבור הוא מעשה של תרי"ג מצוות התורה. שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי זה כללות תרי"ג עברי נפשו, מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, ובפרטות בחינותך בן שבנפשו. זאת אומרת, לבוש, שלושה לבושים של מחשבה, דיבור ומעשה, זה בעצם צורה להידבק בקדוש ברוך הוא. זה המשמעות של הלימוד. עוד פעם, זאת לא תפיסה של לימוד כדי לדעת מה לעשות, אלא כל העשייה והלימוד זה צורות שונות להידבק בקדוש ברוך הוא. זה להידבק בו באיברים, זה להידבק בו בדיבור, וזה להידבק בו במחשבה. הלימוד זה להידבק בו במחשבה, קיום המצוות זה להידבק בו באיברים. ואז הוא כותב, ולתוספת ביאור פרק ה', אני מדלג, ולתוספת ביאור בהר היטב לשון תפיסה, שאמר אליהו, כן, לית מחשבה תפיסה בך, הנה כל שכל כשמשכיל הוא משיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. דרך משל, כשאדם... וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. מה? הם מאורים זה בזה, הם מלובשים אחד בשני. זה הכוונה, לא דווקא פנימי וחיצון. הם מאורים זה בזה. דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. והנה הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, ממש מינוח של נפש החיים. שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, כשיתאון ראובן כך וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם, לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, אף פעם לא יהיה משפט כזה בפועל. אבל אנחנו למדנו בסוגיה שאם שמעון ניתן כך וראובן ניתן כך, אז הפסק הוא כזה. אז מה הערך? הרי זה אף פעם לא יבוא למימוש. זה בדיוק השאלה שלנו, נכון? אז בשביל מה לומדים את זה אם זה לא בשביל לממש? אז הוא אומר, כיוון שהביטוי הזה הוא רצון השם. רצון השם הוא שאם מישהו יאמר כך ומישהו אומר כך, אז ההלכה תהיה כך. זה רצון השם. אז כשאני לומד את זה, אני מלובש ברצונו של הקדוש ברוך הוא, אני מתאחד כביכול, כן? עם רצונו של הקדוש ברוך הוא, זו דבקות בקדוש ברוך הוא. לכן גם כל לימוד צריך להסתיים במסקנה מעשית. מסקנה מעשית לא במובן של לקיים. אני חוזר ללימוד על מנת לקיים. לא במובן שאני צריך ללמוד כדי לבצע, אלא שהמסקנה של הלימוד צריכה להיות מסקנה ביצועית. כי רק אז נגמר הלימוד, אני מבין מה רצון השם, זיקקתי את רצון השם מתוך הסוגיה, ועכשיו אני דבק בו. כי זה הרצון בתארתו. אם אני מבין שמיגו זה כוח טענה, זה לא רצון, זו תפיסה. מיגו, כן, מלי השקר, או כוח תנה, חקירות הישיבתיות הידועות. כן, אז אני אומר, זה עוד לא שום רצון של הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו, אם יבוא מישהו, כן, ויטען מיגו די עזה, אני לא יודע מה, ומיגו די עזה אין לו את העוצמה הבירורית של מלי לשקר, אבל יש בו את כוח הטענה, לא משנה, זה למדנות כזאת, אז מה זה אומר? עכשיו כבר יש פה רצון. שאם, רצון של הקדוש ברוך הוא, שאם בא מישהו וטוען טענה כזאת, הוא נאמן במיגו. אז עכשיו זה כבר רצון. קודם זה היה רעיון, מופשט. כשהסקתי מזה את המסקנה המעשית, זה הפך לרצון קונקרטי של הקדוש ברוך הוא. וגם אם אף פעם לא יהיה מישהו שיטען את הטענה הזאת ולא יבוא משפט כזה לפניי, עדיין כשליבנתי את הרצון הזה, בעצם נדבקתי בקדוש ברוך הוא. כי הוא רצונו חד. זה מה שאומר נפש החיים בסגנונו, ובעל התניא כמעט באותו סגנון. אוקיי? ראיתי איזה מכתב של הרב מלובביץ' דרך אגב, שהוא אומר שהוא מדבר על סוגיית הצמצום. גם שם יש איזה צמצום מאוד מעניין של המרווח בין בעל התניא לבין רב חיים וולוז'ינר, ושהוא יוצא לכאורה נגד הגרא, רב חיים וולוז'ינר בסוגיית הצמצום. אני לא חושב שזה נכון, דיברנו על זה שבתי שהוא באיזה אחת השנים. אז הרבי מלובביץ' אומר שהוא מתרשם שרב חיים וולוז'ינר קרא את התניא. אז שהוא לקח משם את ה... אני מניח שהוא קרא, כי איתו הוא נלחם. אבל הוא בעצם שאב ממנו גם את הרעיונות, לא רק קרא. כן, זה לא אמירה, זה שהוא קרא. ואני חושב שיש בזה הרבה מן האמת, לא רק בסוגיית הצמצום. בהרבה מקומות, זה די מדהים ששני חיבורים שאמורים להיות משני צידי המתרס, הם כל כך דומים. מאוד דומים, מאוד. באופן מובהק לגמרי, זה לא דמיונות מקריים. בכל אופן, אז אני חוזר לענייננו, אז בעצם הטענה של לימוד צריך להסתיים, אני עונה עכשיו על השאלה של גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, שהלימוד הגדול הוא לימוד שמסתיים במעשה. הכוונה, לא במעשה במונח שלנו עכשיו נגיד, ברצון קונקרטי של הקדוש ברוך הוא. המסקנה צריכה להיות מסקנה מעשית.
הרב עובדיה, הוא לומד יותר טוב מרב חיים לפי זה?
כן, כן. למרות שהוא לומד מהמוטיבציה הלא נכונה, אז זה לא מצוות תלמוד רב בכלל משהו. כי שיטת הרב עובדיה ובניו, עד כמה שלפחות אני יודע, אני לא מספיק מתמצא, זה שלומדים בשביל לדעת מה לעשות.
אבל בלימוד לא מוטיבציה.
אבל מבחינת צורת הלימוד, כן. כן, זה בדיוק. עכשיו, אתה יכול להגיע למסקנות מעשיות גם עם רב חיים, זה שהוא נרתע מזה זה עניין אחר. אבל ניתוח הבריסקאי יכול להיות אמצעי שאיתו אתה מגיע למסקנות מעשיות גם. הרגל הקלוקל הזה שאומר שאנחנו עוסקים בלמדנות ולא מתעסקים במסקנות, זה סתם עיוות לא הכרחי.
אתה כמו הבדל בין פיזיקאי למהנדס, לא?
לא בדיוק, כי זה פיזיקאי שצריך להיות מודע למסקנות ההנדסיות. מהנדס זה מישהו שהוא לא עוסק בפיזיקה, הוא לוקח מהפיזיקאי את המסקנות שלו ובונה מכשירים, הוא עושה משהו מעשי עם זה. אני אומר, פה אתה צריך להיות שילוב, זה בדיוק גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. שואלים אותך, מי גדול, פיזיקאי או מהנדס? תשובה, מי שגדול זה פיזיקאי שמבין את המשמעויות ההנדסיות של הפיזיקה שלו. כל השאלה שלך מראש הייתה מבוססת על טעות. שאתה חושב שפיזיקאי זה לחוד ומהנדס זה לחוד. פיזיקאי עם הבנה של מה המשמעות המעשית של מה שהוא עושה, הוא הגדול. באנלוגיה הזאת, כן? באמת... אגב, אותה שאלה קיימת גם בהקשר של, בהקשרים מדעיים, סתם, שתשאלו אנשים, או פילוסופים, או לא יודע בדיוק מי מתעסק עם הדברים האלה, אבל מדי פעם אנשים חושבים על השאלה הזאת. מה המשמעות של עיסוק במדע? יש כאלה שמבינים שהעיסוק במדע תפקידו להכיר יותר את העולם ולאפשר לנו, בסופו של דבר, טכנולוגיה. זאת אומרת, דברים מעשיים, הם תוצרים מעשיים. של הרעיונות המדעיים. זאת אומרת, או אפילו אם אני אנסח את זה בצורה יותר פילוסופית, שתפקידה של התיאוריה זה היכרות יותר טובה עם עוד. לעומת זאת, אנשי מדע, אני קורא להם אנשי מדע אמיתיים, כמובן, אתם יכולים להבין מה עמדתי בעניין הזה, אני חושב שהם חושבים הפוך. העובדות זה אמצעי כדי להבין טוב יותר את התיאוריה. המטרה היא התיאוריה, את מי מעניינות העובדות בכלל. אבל בלי העובדות אני לא יכול לבנות תיאוריה. התיאוריה בנויה על התגוששות מול העובדות, על ניסיון להבין איך אני יכול להסביר את כל העובדות האלה בלי שתהיה סתירה. וכך אני מגיע לתיאוריה בצורה שלמה. זה הסתכלות של איש מדע מול הסתכלות של מהנדס או של איש טכנולוגיה. אוקיי? ובתורה זה בדיוק אותו דבר.
אני חפוך.
לא, אני אומר שני הצדדים הם אותו דבר. זאת אומרת, גם בתורה יש את אותו דיון, האם התיאוריה, כן, הלימוד העיוני, הוא המטרה, או שהמסקנות הפרקטיות הן המטרה. ואני אומר שהתשובה היא תשובה מורכבת, כיוון שבסופו של דבר, פה אפשר לעשות כמה ניסוחים, וכל אחד בניסוחים שלו, אבל אני אומר, בגדול, מה שמשותף להם, זה שהתיאוריה חשובה, ובלבד שאתה מבין מהן המסקנות המעשיות. מבין, לא מבצע. צריך גם לבצע אם אתה נקלע לנסיבות הרלוונטיות. אבל זה סוף הלימוד, ולכן הגמרא תמיד שואלת למי נפקמינה. זאת לא שאלה דידקטית, למי נפקמינה. שחושבים, למי נפקמינה רק כדי לחדד יותר את המחלוקת. לא, למי נפקמינה זה סוף הסוגיה. אחרי שאמרת לי משהו, אני רוצה להבין מה רצון השם שבא לידי ביטוי דרך העיקרון שאותו אמרת. תגיד לי מה זה אומר. אם אין רצון בסופו של דבר, אז זה לא. תיאוריות זה תיאוריות, זה לא מעניין את אף אחד. תיאוריות שעומדות לחוד. מצד שני, תיאוריות שמסתיימות בפרקטיקה, בעיניי אישית לפחות, מה שיותר חשוב זה התיאוריה. לא הפרקטיקה. הפרקטיקה היא לא המטרה. רק תיאוריה באה לידי סיום, לידי קיבוע, כשאתה מבין מה היא אומרת מעשית. אני חושב שכולנו מכירים את זה, אתם יושבים בהרצאה ולא מבינים, ואז בא המתרגל ומתחילים קצת יותר להבין, נכון? אבל התרגול, וככה אני חושב שזה גם המינוח, התרגול, מה זה תרגול? תרגול זה האפשרות להבין יותר טוב את ההרצאה. נכון? עושים שם דברים אחרים מההרצאה. בהרצאה לומדים את הרעיונות, ובתרגול פותרים בעיות. אני מדבר על, נגיד, על מדעים, לא משנה, במקומות... אז בדרך כלל זאת החלוקה. אתה פותר בעיות בפיזיקה מול לימוד של התיאוריה בפיזיקה. אבל כשאתה מגדיר את זה כתרגול, אתה לא קורא לזה מימוש, אתה קורא לזה תרגול. מה זה אומר תרגול? תרגול פירושו שדרך הרגליים אתה תבין יותר טוב את התיאוריה. המטרה היא בסוף להבין את התיאוריה. אתה עומד פיזיקה, לא הנדסה. בסדר? או גם בהנדסה יש תיאוריה ופרקטיקה. לא משנה, היום כבר בכל יש תיאוריה ופרקטיקה. אבל אני אומר, המטרה היא להבין יותר טוב את התיאוריה. והעובדות שעליהן אתה בוחן את התיאוריה ומיישם את התיאוריה, הם אמצעי כדי להבין יותר טוב את התיאוריה, כדי לגמור אותה, כדי לקבוע אותה. עכשיו אני מחזיק את התיאוריה, כי אני מבין מה היא אומרת. אותו דבר בתורה, גם כן. ולכן המסקנה היא שבסופו של דבר המטרה של הלימוד זה התיאוריה. אנחנו רוצים להבין את התפיסה שהקדוש ברוך הוא טבע בתורה, את צורת ההסתכלות, את העקרונות, אבל אנחנו לא באמת אוחזים בזה עד שאנחנו לא מבינים מה זה אומר. ולכן גדול תלמוד שמביא לידי מעשה זה לא שיעבוד של הלימוד לטובת הביצוע ההלכתי הפרקטי, אלא זה פשוט מגדיר מה צורת הלימוד הנכונה. צורת הלימוד הנכונה זה מסקנה מעשית. יש מאמר מאוד מעניין של רבי ישראל סלנטר, הופיע גם באור ישראל. לדעת את המסקנה. לא לדעת שיש מסקנה, לדעת את המסקנה עצמה. כן?
רק לדעת אותה.
נכון, זה סוף הלימוד, אני יודע את המסקנה. ולכן זה בכלל לא משנה, הנה עכשיו נראה, בן סורר ומורה לא היה ולא נברא וגם לא עתיד להיות. ככה דעה אחת בה, כולם מצטטים אותה, אז אם אפשר להגיד, זה פחות את מה שמץ, נגיד, על ידי רוב המפרשים. זאת אומרת שיש בזה מחלוקת. לא רוצה לקרוא לזה, פשוט נפסק להלכה, זה לא הלכה. אז אני לומד הלכות בן סורר ומורה. הלכות ממרים ברמב״ם, כן, יש הלכות בן סורר ומורה, הלכות מאוד מפורטות. הלכות שבחיים לא יתממשו, וחז"ל אומרים לנו, זה גם לא יקרה בעתיד. לא יתממש אף פעם. אז א', השאלה אם יש בכלל ערך בלימוד כזה, וב', האם גם שם נאמר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? תשובתי, כן וכן. יש לזה ערך בדיוק כמו כל לימוד אחר, ויש לזה גם משמעות של ללמוד על מנת לעשות. ללמוד על מנת לעשות, כמובן תלמוד שמביא לידי מעשה. עכשיו, לעשות אין פירושו לקחת את הילד והזקנים שבשער ולסקול אותו, אלא לעשות בהקשר האינטלקטואלי של לימוד תורה, פירושו לדעת מה ההלכה. אם האבא והאמא שווים במראה ובכל מיני דברים כאלה, אז יש בן סוער. ואם לא, אז לא. זאת הלכה, זאת שורה תחתונה. הבנתי את הסוגיה למעשה. למעשה אין פירושו לביצוע, אלא פירושו מה המסקנה המעשית של אוסף הרעיונות האלה שלמדתי. זה נקרא לגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ובאמת, רבי ישראל סלנטר פותח את המאמר שלו, זה נקרא מאמר חוק ומשפט. הוא פותח את המאמר שלו במדרש הזה שמובא שם בגמרא, על בן סורר ומורה. כן? בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר. התמיהה גדולה מאוד. האם אין די בשאר חלקי התורה? אף אם אלף שנים יחיה האדם לדרוש בהם ולקבל שכר? מה זה האמירה הזאת ש... טוב, זה לא עתיד להיות, אז שמה הוא נכתב? דרוש וקבל שכר. ואי אפשר לדרוש ולקבל שכר הדברים שכן מעשיים, חייבים להוסיף עוד שלושה פסוקים שאף פעם לא יהיו, כדי שיהיה לנו סוף סוף שכר. כל השאר, נו, איך אפשר לקרוא את הגמרא הזאת? מה הגמרא הזאת רוצה בכלל? אז הוא מעריך פה, וזה מאמר מאוד מעניין, אגב, כתוב אותה בשפה קשה, אבל הוא מאוד מעניין, ובשורה התחתונה בעצם מה שהוא אומר, הוא דן בדיוק בשאלה הזאת, האם לימוד תפקידו לאפשר לי לדעת מה לעשות, או הלימוד הוא ערך לעצמו? ורב ישראל סלנטר, גם כן אחד מהאבות המייסדים של הליטאיות, אז הוא תופס שהלימוד הוא ערך לעצמו, ולא כדי לדעת מה לעשות, והוא אומר שזה מה שכתוב בגמרא כאן. מה שהגמרא כאן אומרת, זה גדול, זה בן סורר ומורה נכתב בשביל דרוש לקבל שכר, זה לא בשביל שנדרוש ונקבל שכר עד פרשת בן סורר ומורה. אלא כדי ללמד אותי את העיקרון שתורה לומדים בשביל דרוש לקבל שכר. איך מלמדים אותי את העיקרון הזה? כותבים פרשה בתורה שלא הייתה וגם לא תהיה, ואומרים לי גם זה חלק מהתורה. מה זה אומר? זה בעניין אב לכל שאר התורה. שכמו שהם לומדים את זה וזה לימוד תורה לכל דבר, למרות שזה לא עתיד להתממש וזה לא בר ביצוע, גם בשאר חלקי התורה שהם כן בני ביצוע, הלימוד, לימוד התורה הוא לא לימוד כדי לבצע, אלא לימוד בשביל דרוש וקבל שכר. רק מה שאנחנו לומדים באמת סורר ומורה, זה לא, זה מה שכתבו את הפסוקים, זה לא כדי שנקבל שכר על לימודם, אלא כדי שנלמד את העיקרון של דרוש וקבל שכר. זה מה שמלמדים אותנו הפסוקים האלה. ובשביל זה התורה כתבה בדווקא פסוקים שהם לא תהיים, כדי ללמוד את, 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 את הרעיון הזה על לימוד תורה בכלל. אז הוא מביא לזה עוד ראיה, אומר, ובדברינו אלה, יאירו דברי רבותינו ז"ל, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בם. מה זה לא שמעו בקולי ולא הלכו בם? זה אותו דבר, מה ההבדל? אמר רב יהודה אמר רב שאין מברכים בתורה תחילה. כן, למה בניהם של תלמידי חכמים לא מצוי שיצאו גם הם? שלא ברכו, ההורים, תלמידי חכמים, לא ברכו בתורה תחילה. ובנדרים פ"א פרשו שלא ברכו ברכת התורה כשהם משכימים ללמוד תורה. עיין שם. זאת אומרת, אשר כל אנוש יתפלא על התאווה הזרה הזאת. כל בר דעת, תלמיד חכם, משקיע את כל חייו בלימוד תורה, אבל הוא מחפף בברכת התורה, בבוקר הוא לא מברך ברכת התורה. זה מין יצר משונה זה. למה? מה יש לו נגד ברכת התורה? כל השאר הוא עושה, הוא מקדיש את חייו לתורה. אז למה הוא לא מברך? אז הוא אומר, כן, אשר כל אנוש יתפלא על התאווה הזרה הזאת לבלתי היות עצל בלימוד התורה, המתש את כוחו של הדעה, זה הם לא מתעצלים, רק שלא לברך עליה בתחילה. זה הם כן מתעצלים, ברכת התורה הם לא אומרים. והר"ן כתב בשם רבנו יונה ז"ל, עוסקים היו בתורה תמיד, ולא היו מברכים בתחילה. כלומר, שלא הייתה התורה חשובה, זה כל זה ציטוט, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך שיהיה ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בלשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכה. עד כאן לשונו. בסדר? והדבר תמוה מאוד, לאמור שמתוך כך יזלזלו בברכת התורה שהיא מדאורייתא, ואין כל תאווה להפריע, אין תאווה. שאומרת לי לא לברך ברכת התורה. מה פשר היצר הזה? זה אומר, אמנם לפי מה שבארנו, יש לומר, מה שבארנו שלימוד תורה זה בשביל, לא בשביל לעשות, אלא הלימוד לשם הלימוד, דאמרינן במנחות מבית עמוד בית, כל מצווה דעשייתה גמר מצווה, כגון מילה וכו', צריך לברך. וכל מצווה דעשייתה לאו גמר מצווה, כגון תפילין, כן, עשייתן לא זוהי גמר מצוותן, עד שיקשרם, עשיית התפילין היא לא סוף המצווה, צריך לקשור את התפילין, כן, אני התפילין. אינו צריך לברך, עיין שם. מה הכוונה? אז מסבירים שם, אז הלשון הגמרא ניתנת לכמה פרשנויות, אבל התפיסה המקובלת היא שלא מברכים על מכשירי מצווה. לכתוב תפילין או לבנות תפילין זה לא מצווה, זה מכשירי מצווה. המצווה היא להניח את התפילין, אנחנו לא מברכים על זה. אותו דבר, נגיד, בניית סוכה, למרות שכן, הירושלמי ידוע, אבל בניית סוכה אותו דבר, זה גם דוגמה שמובאת שמה במנחות, ולכן אומרים שהבבלי חולק על הירושלמי לגבי סוכה, לא חושב שזה נכון, אבל לא משנה.
לעשות תפילין, לעשות ציצית.
מה, לא הבנתי?
יש ברכות, כאילו...
בירושלמי יש ברכה, גם על סוכה. גם על סוכה יש ברכה, כן, ברור. אני אומר, הוויכוח על גדר מצווה, האם יש מצווה לבנות סוכה לפי ירושלמי?
זאת אומרת, זה שאומרים על מצווה...
מברכים על הכשר.
זה לא אומר שיש...
זאת מצווה, זה מברכים, לפי ירושלמי, מברכים גם על הכשרים, זה הכל. אז אז הוא אומר, אז מה, בשביל מה הוא מביא את הגמרא הזאת במנחות? כי הוא אומר, על כן, לפי זה, על מצוות תלמוד, לימוד תורה המשפטי, ההגיוני, הלימוד בשביל לדעת מה לעשות, אינו צריך לברך. כי אם אנחנו לומדים כדי לדעת מה לעשות, אז הלימוד הוא מכשיר מצווה. נכון? כדי לדעת מה לעשות, על זה לא צריך לברך. אוקיי? ועשייתה, היינו הלימוד. לאו גמר המצווה היא. כן, העשייה של מצוות תלמוד תורה זה לא הגמר, זה רק מכשיר מצווה. כן? עד שהיא קיימת מה שהיא לומד. כי כל עניין המצווה הוא ללמוד בכדי לידע המעשה. ויסוד ברכת התורה הונחה, גם הוא מניח כמו המגן אברהם והמשנה ברורה שזה ברכת המצוות, כן? הונחה על מצוות תלמוד תורה, בבחינת חוק. יש מצוות תלמוד תורה בבחינת משפט, הלימוד תורה ההגיוני, שאתה לומד כדי לדעת מה לעשות, ויש לימוד תורה בבחינת חוק. לימוד תורה ככה, כי כך צריך, זה החוקים, זה הדברים שאין להם טעם, כן? אז הוא אומר שברכת התורה הונחה על מצוות תלמוד תורה בתור חוק, לא בתור משפט. או במילים אחרות על מצוות תלמוד תורה, ולא על ללמוד כדי לעשות, כי זה לא מצוות תלמוד תורה. כן? אילה זאת יוכל, כי היות כי שלטה עליהם התאווה שלא רצו רק ללמוד בגדר המשפט, יען השכל האנושי מחייבו. צריך ללמוד כדי לדעת מה לעשות, זה נורא הגיוני. אז אותם תלמידי חכמים למדו ברצינות, השקיעו את חייהם בתלמוד תורה. למה? כדי לדעת מה לעשות. אז לכן הם לא ברכו ברכת התורה, כי הם חשבו שלימוד תורה זה אמצעי. הם חלקו על ברכת התורה, לא שהם היה להם יצר לא לברך. כי הם חשבו שלימוד תורה זה אמצעי, זה מכשיר מצווה. ובגלל זה לא יצאו בניהם תלמידי חכמים. ושהם לא מבינים מה זה תלמוד תורה. מי שמבין מה זה תלמוד תורה, לומד לא בשביל לדעת מה לעשות, אלא כדי הלימוד בשביל הלימוד. ככה. וזה מה שהוא אומר, זה מה שהוא הביא הרי בשם הרן, קודם את רבנו יונה, כי בשם רבנו יונה, עוסקים היו בתורה תמיד ולא מברכים בתורה תחילה, כלומר, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם. מה הכוונה? היא הייתה מכשיר, ולא מטרה. זה פחות חשוב, מכשיר. נכון? דיברנו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זה מביא לידי מעשה למה הוא גדול, הוא מכשיר. כי הם הבינו את זה כפשוטו, זה באמת רק היה מכשיר. שלא היו עוסקים בלשמה. מה זה לא עוסקים בלשמה? דיברנו קודם, מה זה לשמה? לשמה זה הככה, נכון? לעסוק בה לא כדי לדעת מה לעשות, אלא לשמה. והתלמידי חמים ההם לא היה חשוב ביניהם התורה, כי הם תפסו את זה כמכשיר. הם לא עסקו בלשמה. לכן הם לא ברכו את התורה, כי ברכת התורה לא מברכים על ברכת המצוות, לא מברכים על מכשירי מצווה, אלא רק על הקיום של המצווה עצמה, על סוף הדרך. אוקיי? אז זה בעצם הטענה שלו ביחס לתלמוד תורה, וזה ממשיך את מה שהוא אמר לגבי בן סורר ומורה, שגם שם מה שאנחנו למדים את זה, זה למרות שאין לזה שום יישום, אבל זה כן צריך להסתיים במסקנות.
בן סורר ומורה צריך להיות דרוש לשמה, אבל הוא דרוש לקבל שכר, זה לא לשמה.
לשמה במובן, דרוש לקבל שכר, זה לא שתלמד את זה כדי, בשביל לקבל את השכר, זה לא מדבר על המוטיבציה שלך. דרוש, זה המוטיבציה שלך. על זה תקבל שכר. לא מתארים את המוטיבציה שלי, שאני דורש כדי לקבל שכר. זה סתם, זה לא, זה סתם סתירה בגמרא. הגמרא אומרת שבשביל לקבל שכר זה לא לשמה. נכון? אז ברור שלא צריך לקרוא את זה ככה. צריך לקרוא את זה, אלא בשביל מה זה נכתב? בשביל לדרוש את זה. ועל זה תקבל שכר. על עצם הדרישה, לא על הקיום. דרוש וקבל שכר. זאת אומרת, השכר שאתה מקבל זה על זה שאתה דורש את זה בשביל לדרוש. לא בשביל לקיים, כי זה לא יתקיים. לא יהיה בן סורר ומורה אף פעם. על זה אתה מקבל את השכר, על זה, זאת המצווה. פשוט אינדיקציה לזה שזאת המצווה. ועל זה תקבל את השכר.
מה
יעשה אם
יראה לי דחת? יש עוד מצווה
שיש שם. כן, זה פעם אני חושב שדיברנו על זה והיה לי על זה פלפול שלם. יש עוד מקור, יש עוד דברים שלא היו באותה גמרא. עיר הנידחת לא הייתה ולא נבראה וכולי. אז אם זה ככה זה שני כתובים כאחד שהם לא מלמדים, אז השאלה היא אם אפשר ללמוד מזה על כל שאר התורה, שגם שם צריך ללמוד לא בשביל לקיים. טוב, זה פלפולים.
מה עם השאלה של המשאבים המוגבלים? אוקיי, אז אם יש לנו זמן מוגבל, אז...
אין בעיה, שיקול לגיטימי. אז אתה יכול ללמוד דברים שגם יעזרו לך לדעת מה לעשות, זה בסדר גמור. אבל זה שיקול של עשיית מצוות חבילות חבילות. זאת אומרת, אתה עושה את מצוות תלמוד תורה, ויחד עם זה עוסק במכשירי מצווה כדי לדעת מה לעשות. זה לא אומר שהתלמוד תורה שלך יותר גדול. אבל נכון, תעשה את השיקול שלך. אם יש לי לימוד תורה שיחד איתו אני גם ארוויח, לא יודע מה, עוד כסף, או אני אצליח גם לבנות סוכה, או אני לא יודע מה, אני אעשה משהו אחר, אין בעיה, אז אני אעשה את השיקול הזה, ואני, מבחינת השיקולים שלי, אני אעדיף לעשות את זה. אבל זה לא עדיפות בהלכות תלמוד תורה. בהלכות תלמוד תורה אין פה שום עדיפות. בסדר? אוקיי, נעצור כאן בינתיים.